היי, היי, סקי אחד, אתה שומע? דבר, אחי. אותך לא שומע, יש לך שם מתג. סבא מתג, אחי.
1, 2, 3.
קצת איזה, אוקיי. טוב, תקשיב, אחי, היום קצת פרק הזה, קצת בית זונות, קצת לשפוך כיתור, קצת לא לדבר על פרגה וויטקנשטיין, קצת להוריד את הרוחות. אני, באמת, אני בקושי קצת.
למה אתה בקושי?
לא יודע, אני מרגיש ש...
אני שומע מחדש את הפרקים הראשונים, אני חייב להגיד, והם די מצחיקים, זה פשוט באמת אניגמטי מאוד, כאילו זה מדהים בעיניי, שכאילו אנשים זרמו עם ה... עם ה... הפרק הראשון נקרא מציצה מקומר, זה השם של הפרק, אתה מבין? אני שומע את זה מחדש, אני די מבסוט מזה, אני חייב להגיד, כאילו בזמן אמת חשבתי שאני אהיה מאוד מוטרד מזה, זה כאילו זה איכשהו די עובד, באמת, כל הנושא של השרלטנות שלי עולה הרבה, כאילו שם זה ממש חצוף, כאילו פה אנחנו כבר יותר במחוזות שכאילו אני מבין מה אני זה, וזהו, זה לא יודע מה אני רוצה להגיד.
אוקיי, אני רוצה להגיד שהפי והבית שלך מאוד חזקים, אני טיפה אלמיך את המיקרופון,
כן, ככה, ככה.
טיפה מלמטה, יש אותך. אוקיי, ואני אספר פאן פקט, אני התחלתי להקליט פודקאסט עם אחותך.
די, נו. האמת שאני יודע את זה.
מיכל בן יעקב. פודקאסט שיהיה עונה שנייה, פודקאסט ביג, קוראים לו מי בתור.
מי בתור, בטח, בטח.
אווירה של סלון ציפורניים, רכילויות.
אחותי במובן הזה היא גאון באמת, כי אחותי בעצם הייתה, עדיין, אבל זאת אומרת, היא המון שנים הייתה אומנית, ולא בעיקר פסלת, אבל הייתה גם פסלת, ובעצם בשונה ממני ומהרבה אנשים, היא הבינה די מהר שכל העולם הזה של היצירה הוא חתיכת כאילו לוקשים מארץ הלוקשים, שבנוי על זה שכאילו כנראה להורים שלך יש בית, והיא כאילו מין הבינה שזה לא דבר שבאמת אפשר להתפרנס ממנו, והיא עשתה פיבט בעיניי מבריק לפני כמה שנים לתחום הלק ג'ל, ובעצם הצליחה להפוך את עצמה לבעצם מין כאילו פסלת ידיים, זאת אומרת בעצם באים אליה בנות ולא רק בנות, גם גברים באים לעשות לציפורניים, והדבר השני שהוא מדהים בעסק הזה של אחותי, ובאחותי בכלל, אני אגיד זה שבעצם היא גם ממשיכה משהו שאימא שלנו עושה, שזה שהיא פסיכולוגית. ובגלל זה הפודקאסט הזה תמיד נראה לי משהו עם המון פוטנציאל, כי הפודקאסט בנוי על זה שהסיטואציה הזו שאת יושבת מול המדיקוריסטית שלך ועושה דלק ג'ל, היא בעצם סיטואציה טיפולית, סיטואציה דיאלוגית וטיפולית בין מטפלת לפציינטית. ואחותי כאילו מין עובדת עם הבנות האלה על כאילו מין מה מתאים לך השבוע, ולמה אני אומר, כאילו אני רואה את הדברים שהיא מוציאה, יש כאילו מין מישהי באה ואומרת, אני במצב רוח כזה וזה ככה, ואז אתה יודע, אחותי מייצרת כאילו מין, אתה יודע, 10 ציפורניים שונות שמייצגות את המדרג, את המנעד הרגשי שלה, אתה מבין, זה דברים מטורפים כאילו.
כן, אני אמרתי...
זה קורה בפוד?
אז זהו, אז היה עונה ראשונה שהם ערכו כל מיני סלביות, ואני אמרתי... יש אותה ואת החברה הטובה של הנועה, שהם עושות את הפודקאסט ביחד, ואמרתי, בואו נשחרר מאורחות, ונביא דינמיקה של, שהיא חוזרת על עצמה, שאנשים לוחצים, אני חושב שזה גם מה שעובד בפודקאסט הזה, שאתה נכנס לפודקאסט, אתה יודע מה אתה הולך לקבל.
כן, כן.
כאילו, אולי מדברים הכי כפעם, לפני 30 השנה, שטחי מראה בלינדרס פארם, אבל אתה יודע שאני ואתה נהיה פה. כאילו, אתה יודע שזה מה שאתה הולך לקבל.
נכון, נכון.
אז עכשיו בעונה 2 של מי בתור שתצא, אנחנו מנסים להביא איזה משהו, שזה יהיה שתיהן.
שזה היא ונועה.
היא ונועה, כן.
בעלים שלה, היא והשתפה שלה בסטודיו.
שאתם יודעים מה הולך לקבל, אז עונה 2 מי בתור, תעקבו. ואני ממש, אתה יודע, עוד רגע אני כפסע מלבוא לארוחה משפחתית, לפגוש את האמא הפסיכולוגית.
נראה לי שאתה צריך להציע פודקאסט לאבא שלי, כאילו אבא שלי הוא דמות תל אביבית חבל על הזמן, ובתכלס אם מישהו צריך פודקאסט במשפחה, זה לא אני וזה לא אחותי, זה אבא שלי.
מילה קצרה ונעשה פתיח.
לא, נראה לי זה הביט, זה אבא שלי.
היי, אתם מאזינים להיסטוריה אינטלקטואלית גסה, לי קוראים דור קומט ואני עורך את הפודקאסט הזה, עומר בן יעקב הוא הדובר, על מה הוא מדבר, מה הדיבור, מה העניין, וואי, אין לי משהו מתוחכם להגיד, כל פעם אני קצת משנה היום, וזה, בכל אופן אני נורא נהנה להקשיב לו.
כאילו לא בא לי לדבר על אבא שלי, אבל אני כן אגיד משהו קטן, כי בעיניי זה כן מעניין, כאילו, הסיבה שאמרתי שאני חושב שלאבא שלי כן שווה שיהיה פודקאסט, מי שמכיר את אבא שלי יודע שהוא באמת, הוא באמת דמות, זאת אומרת, הוא היה הייטקיסט הרבה שנים, או כמו שהוא אוהב להגיד, לא הייטקיסט, יזם מחשבים, כי זה היה ב-90s, ואז הוא נהיה עורך דין, ובין לבין, וגם אחרי הוא היה שחקן, והוא גם היום בעצם, עד היום סוג של שחקן, וגם שגרנו בניו יורק, הוא גם היה עושה קצת מיוזיקלס, והוא גם שר, למד לשיר באופן מקצועי, אבא שלי הוא איש נורא מעניין, ועשה המון דברים שונים בחיים שלו, אבל אני חושב שמה שרציתי להגיד זה שאבא שלי הוא דמות. הוא טייפ עירוני, הוא ממש דמות עירוני, עניינית, אני חושב שאני מרשה לעצמי לדבר עליו, כי אני מניח שהרבה מהמאזינים דווקא כן יודעים מי זה, לא כי הוא מפורסם בשום צורה, כי פשוט הוא באמת דמות בבתי קפה בתל אביב. זאת אומרת, השם הדיון, אני אחד מכל שלוש פעמים שאני עובר ברחוב לינקולן, אני פוגש את אבא שלי בתחתית. עכשיו, בשביל הרבה אנשים זה הזיה להתקל בהורים שלך במקומות כאלה, אבל לי זה קורה המון, ואני אומר את כל זה בשביל למחזר נקודה שכבר אמרתי, שהיא תובנה של ולטר בנימין, הפילוסוף הגרמני, על העיר, שהוא אומר, העיר מייצרת, בעיר יש טיפוסים, יש אב טיפוסים, types of people, והוא מנגיד את זה לחיי הכפר, שבחיי הכפר יש תפקידים, וזה דבר נורא מעניין, זה הבחנה נורא יפה, כאילו בכפר יש לך, אתה יודע, אפילו מין אני אגיד, כאילו יש לך את האופה, אתה מבין? יש לך את שוטי הכפר, כאילו לכל אחד יש תפקיד שהוא מוגדר, והעיר היא משהו קצת אחר, יש טייפים, כן? אפילו תיקח אותי, כן? זאת אומרת, לא משנה כמה אני מחש את עצמי מיוחד, זה ברור שאני חלק מאיזשהו, אתה מבין? אני משתתף באיזה אידיאל טיפוס, אתה מבין? יכול להיות שזה גברים מקריחים עם זקן, כן? יכול להיות שזה ברנג'י, מלא דברים, כן? אבל יש לך איזשהו סוג של טייפ, ואני חושב שההמצאה הזאת של הטייפ, וזה, היא תופעה כן עירונית היסטורית מעניינת.
וואו, ממש אהבתי את
נכון?
זה.
ואלטר בנימין עם גאון.
בא לי לפתח את זה עוד, כאילו, להבין
ולטר בנימין,
להבין איזה טיפוס אני, וגם אני באתי ממושב, אז אני יכול חוויתי את שני הדברים.
אבא שלי בא ממושב, אני חושב שיש משהו, דרך אגב, זה דרך נורא יפה להבין את הדוגמה הזאת של ולטר בנימין, היא בדיוק זה שאין, נגיד, מושב, אין לו תרגום לאנגלית, נכון? זאת אומרת, שים לב, ככל שהמקום שאתה בא ממנו הוא יותר קטן, הוא יותר פרטריקולרי. זאת אומרת, נורא קשה להסביר לאירופאי את ההבדל, נגיד, בין מושב, יישוב קהילתי וקיבוץ. ככל שהמקום שלך הוא קטן יותר, הוא פחות משתתף באיזה אידיאל אוניברסלי. אם אתה מאיר, באמת יש טייפ. זאת אומרת, אני מגיע לפריז או לניו יורק, אני מוצא מישהו שנראה כמוני, שהוא יחסית דומה, שאבא שלו עורך דין, אמא שלו פסיכולוגית, הוא רוצה לעשות. אתה מבין, יש איזה טייפים, ובמקומות קטנים אין את זה. ולא רק שאין את זה, המקומות הקטנים הם נורא מאופיינים באופן ספציפי. ובדיוק על זה ולטר בנימין מדבר. הרבה עיסוק נורא מעניין בעיר ומה המשמעות של עיר. אבל אחד מהנקודות המעניינות בהקשר הזה היא בדיוק גם אז זה שהעיר מייצר סוגים של אנשים שהם, זאת אומרת, הוא קורא לזה, כאילו, אני לא יודע איך תרגם את זה, אבל כאילו, באנגלית זה the dandy, הדנדי זה כאילו מין המשוטט. זאת אומרת, זה המושג.
משם הדנדי וורהולס, אחי?
כן, המונח דנדי הוא מונח, זה מילה באנגלית שלי, אני חושב שאם הימים היא נהייתה קונוטציה להומואים, כי אתה אומר, זה a bit of a dandy, אבל הכוונה הייתה למין מה שאני ואתה היינו אומרים אולי בטלן, בטלן אבל לא במובן הדוחה של גוש חשיש שעושה בנגים, בטלן במובן הזה של בן אדם שאתה יודע, אתה רואה אותו מסתובב בעיר, הוא יושב בקפה עם המחברת ועם הספר, כאילו, מה שנאמר, nothing going on but the weather, הוא משוטט לו ברחבי העיר, הוא מין בטלן עירוני, הדמות של הבטלן העירוני, המשוטט, וגם בזה יש משהו נורא מעניין, כי כאילו מין, זה באמת איזשהו סוג של דמות, של חוסר, נקרא לזה, חוסר מטרה, שרק עיר יכולה לייצר, אתה מבין? זאת אומרת, זה דוגמה, אני חושב שפשוט, כאילו, אני קצת, אין לי את הסגירה של זה, אבל זה משהו כך מעניין וחזק בוולטר בנימין, שכאילו, הוא באמת מהפילוסופים הבודדים, שמצליח לנסח תובנות שהן כאילו, לא יודעת של רלוונטיות לחיים, כאילו, מין, אתה יודע, הוא באמת עושה פילוסופיה של עיר, אתה מבין? זה משהו נורא בולזי לעשות, לנסות לאפיין, לעשות פילוסופיה של עיר באופן אמיתי, כאילו, ולא בקטע היפסטרים, מין, זה לא, כאילו, מין, הוא לא מותג אופנה של היפסטרים שנקרא, "We are fashion, we are city." City is people, people is type. זה לא כזה, אתה מבין, הוא עושה עבודה, כאילו, זה עבודה פאקינג אמיתית, זה עבודה היסטורית, אז יש נוצר סוג חדש של חשיבה, של טייפים, ויש סוג חדש של דמות, הפלנור, כאילו, המשוטט הזה, הדנדי, וזו תופעה שקיימת באנגליה הוויקטוריאנית, הדנדיז, וכאילו, מין אנשים, כאילו, מין מתבאסים, שיש בטלנים, ואתה מבין, זה כאילו, הוא מצליח לעמוד על משהו שהוא אמיתי, ואנחנו, הוא חי איתנו, זה חי איתנו עד היום.
אני בהתעסקות אינסופית בדבר הזה, קודם כל אני יכול לספר את חוויותיי מהשבוע האחרון, ואולי נחשוב ביחד. אז מצד אחד, אתמול הייתי בריה.
בר שלא הייתי בו, אבל כל ממליצים לי עליו.
איזה בר עכשיו שמתרחש.
לא יוצא לברים.
וניגש אליי, איש מהרמן. והחמיא לי על ה... ישבתי עם חברים שלי, והוא בא והחמיא לי על הפודקאסט.
שאוט אאוט למאזין, אני חושב שקוראים לו יובל.
קוראים לו סגי.
שאוט אאוט,
לכו לרמן, אנחנו עוד לא היינו, אבל אנחנו נלך.
אנחנו הזמינו אותנו ואנחנו נלך.
ואז פתאום הרגשתי איזה באמת טיפוס כזה, כאילו מין, אתה יודע, מה הסיכוי שכאילו מישהו שאני לא מכיר, ייגש עליי בסיטואציה חברתית, במקום קול וכזה.
אבל זה ייגש את המושב, אתה מבין? כי מבחינתי מה שאתה אמרת, מה הסיכוי שבן אדם ייגש אליי שאני לא מכיר בבר, והייתי רוצה להגיד לך, בגדול הסיכוי הוא בעיניי בין 95% ל-99%. זאת אומרת, אם אני צריך לתת סיכוי שהאירוע כזה יקרה, תגיד, מה הסיכוי שאני יושב בבר ומישהו ניגש, אני לא יודע, 100, כאילו, אתה מבין מה אני אומר? כן. כאילו, זה בגלל שאתה מהמושב, אז אתה כאילו, יש לך את ה... אתה כאילו, אני לא חלק מהעיר, אבל אתה כבר חלק מהעיר, העיר בגודל של הזין שלי, אחי, אתה כל מי שמבלה פה יותר מ-3-4 שנים, כבר מכיר מספיק אנשים, בשביל שהוא לא יוכל ללכת ברחוב באנונימיות. אחד מהטרגדיות של תל אביב, אחד מהיתרונות של תל אביב. אם היית גר בניו יורק, אחי, זה לא היה קורה לך. באמת זה לא היה קורה לך. גם היית מפורסם, זה לא היה קורה לך. אתה מבין? כי העיר היא בגודל של היקום, ולכן אתה לא יכול זה, אני לא יוצא לי מהראש, ביקרתי בניו יורק לפני כמה שנים, חבר מאוד מאוד טוב שלי. אז הוא אמר לי, אתה יודע מה אני אוהב בניו יורק, בשונה מתל אביב? שיש לי פה מעגל. אם אני רוצה לתת קשר עם המעגל חברים הזה, אני פשוט נפסיק לענות להם בוואטסאפ. והסיכוי שאני אפגוש אחד מהם, אי פעם ברחוב, בגדול הוא אפס. אני פה, לא, אני נגיד, עושה לך גוסטינג יום וחצי, כי אני בלחץ, הסיכוי שאני רואה אותך, ואתה כאילו אומר, אחי, למה לא נית? בגלל גם, שואף לי 200, אתה מבין?
כן, זה היופי, אבל זה גם עבורי...
זה מרגש, אני מבין את זה.
עבורי זה גם הקושי.
למה?
בוא אני אספר לך.
ספר.
אני אספר, בוא נראה, אני כאילו מדבר עכשיו מהלב.
כן, כן, בטח.
עשיתי פטריות בשבת.
יפה.
כן, אתה יודע, אחת לכמה זה...
סתם.
אני לא יודע מה
זה... טוב, אנחנו לא נדבר פה כמויות.
לא נדבר כמויות, אבל זה נתן את הקיק.
נתן את הקיק.
אוקיי?
השאלה זה היה insane or unsane?
זה היה, זהו, אנחנו אפשר לנתח את זה ביחד. בסוף כל הטייק הזה אנחנו נגיע לדייסון. אהה. ואני אשאל אותך שאלות על טכנולוגיה.
בשמחה.
אבל עד הדייסון אנחנו רגע נחזור לעיר ולוולטר כן. בנימין הטוב. ולמה שאתכם לדבר. anyway, איפה הייתי? עשיתי פטריות, אחי. כן. ישבתי פה בבית עם עצמי, לא היה לי, אין לי לנסוע, ניסה לשם, אין, אני פשוט רוצה להיות בבית, אחי. עשיתי פה פטריות בבית, אמרתי, טוב, אני אלך לפארק הקרוב הביתי, פארק החורשות.
כן.
הולך, יושב שם על סניחה, אחי, שומע, אני נגזר עכשיו על שיר של דילן, שהיה בפתיח גם של ביג לבובסקי. לא, 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 לא. קיצר, שיר מפגר.
The man and me.
כן. ממש, אחי, מתרגש, אני יושב שם על איזה סניחה, היה שמש, היה נעים. בכל אופן, אני חוזר חזרה לכיוון הבית, ואז יש שם איזה שביל צר כזה, ויוצאים מתוך השביל... ארבעה אנשים, מבוגרים ותינוק, מורה, אבא, אימא, מישהי מהעבר הרומנטי שלי, ותינוק. אני כזה, וואי, פאק, אני על פטריות וזה, אבל אני כזה, טוב, אני עם כל משקפי שמש, זה, אני כבר לא יכול, מה, אני אלך לשם, אני אלך אחורה, מה אני עושה, אני יודע, יודע. ואז אני בא, אני חולף על פניהם, אני מרים את היד לשלום, ארבעה אנשים מבוגרים, מתעלמים, סאדנלי, אחי, התינוק מרים את הראש, בא להרים את הכף יד, מסובב את היד, עושה אצבע משולשת ואומר לי... פייק ניוז, אחי. סתם, כל הסיפור אמיתי חוץ מהתינוק. התעלמו, הלכתי הביתה, ופטריות זה שער, זה כאילו אתה יכול לגעת ברגשות עמוקים, זה נוגע שם, אתה מצליח לצלול, זה היה כאילו קסם של זה.
בואו.
אבל זה העליב אותי עד עם קיי נשמתי, זה כאילו נגע בי באיזה מקום.
אני חייב להגיד את האמת, זה נשמע נורא מעליב. כאילו דווקא במובן הזה זה נשמע באמת חוויה מאוד מאוד קשה, שגם בעיניי היא קשה גם אם אתה סובר, כאילו באמת אתה צודק שיש משהו נורא מביך בעיר, שאתה חי עם כל האקסיות וכל האקסים וכל העבר שלך, רודף אותך כל הזמן, גם מחשבה נורא ולטר בנימין. ההיסטוריה כמין... גל ענקי שכל הזמן רודף את ההווה, ובא אליך, ואתה גם מסתכל אחורה ורואה את ההיסטוריה באה בכאילו פאקינג פחד אלוהים, ובמובן הזה באמת יש משהו נורא קשה בתל אביב, ואני חושב שגם החבר שלי מניו יורק, לזה הוא רפרר, זאת אומרת, הוא אומר, אני גר בברוקלין, ואני לא רואה את האקסיט שלי, ואני לא ניצב בפני דילמות של האם להגיד להם שלום או לא להגיד להם שלום, ואז שאני מקבל, לא מקבל או כן מקבל את ההחלטה הזאת, הם לא כן אומרים לי או לא אומרים לי, אבל זה באמת נורא מעליב, כאילו זה קורה לי, יש לי שתי אנשים בערך שזה קורה לי איתם, שכאילו מין, יש לי איזה רקע מוזר, דווקא לא רומנטי, שניהם בשתי הקשרים זה מקצועיים, וכאילו מין, אני קיבלתי החלטה להגיד להם שלום, והם קיבלו החלטה לא להגיד לי שלום, וזה כבר, במקומות שזה כבר לא מעליב, זה כבר מצחיק. אני כבר בכוונה מנפנף בצורה תיאטרלית, כאילו מין, אני אעמוד באמצע רוטשילד, אני אראה אותם, אתה יודע, בצלאל יפה רוטשילד, אני אצעק, אני באלנבי, אני אגיד, מה קורה? היי, 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 רק בשביל להביך אותם כבר, אחרי שפעמיים הושפלתי עד אפר. וזה בעיניי, אני מספר את זה עכשיו, כי זה דוגמה לאישיות, אתה מבין? אני, זה, ככה אני פותר את אותו השפלה שאתה חווית. זה משפיל להגיד למישהו שלום, ושהם לא יענו לך, לא מצב, ואני פשוט כבחירה, מין כזה, rubbing their nose in it. אז אני כזה, היי, מה קורה? היי, לא ראיתי לך, איפה את? את עוד בזה? וואו, מצחיק, והיא כאילו,
אני חושב, כאילו, מצד אחד לנסות, כאילו, ניסיתי את הגישה הזאת, זה לא עובד לי. אני חושב על העניין של, אתה צריך להתנהל בעיר, ובידיעה שכאילו, יש לך אויבים, או שאתה כן. כאילו מין, אתה יודע, אתה הבן זונה הזה, כן, כאילו כן. זה גם עוד טיפוס שלך, דיברנו על טיפוסים, נכון. כאילו מין...
הדוש.
איך אני מתנהל עם ה, איך אני מתנהל עם הדבר הזה של כאילו בסוף, כאילו, בוא נע, אני חי במרחב, יש לי פה, לא יודע, איזה 10 אויבים, איך אני בכלל מגיע לקלוז'ר עם עצמי, שכאילו, אני הבן זונה.
אני לא חושב שאתה יכול להגיע לקלוז'ר עם עצמך, אני חושב שזה בדיוק קשור לדווקא במובן הזה, אתה צודק מאוד לגבי העיר, העיר מייצרת גם זהויות מורכבות, זאת אומרת, אני יכול לקחת את הזהות המקצועית שלי, כן, אני מצד אחד אני עיתונאי, אני בעיני הרבה אנשים עושה דברים מאוד מאוד טובים, אני כאילו חושף סוכני ופייק ניוז וזה, וזה נכון, מצד שני, אתה יודע, מבחינת האנשים שאני כותב עליהם, אני אומר את זה ברצינות, אני בן אדם זעזע, באמת, זאת אומרת, אם אתה מנכ"ל של חברת סייבר, ועומר בן יעקב חושב שהחברה שלך מעניינת, זה אסון. ואנשים אמרו לי, מקורות שאני פוגש, אמרו לי, אתה חתיכת בן זונה, בגלל אנשים כמוך, התעשייה הזאת, ששומרת על ישראל, לטענתם, לא משנה כרגע אם זה אמיתי או לא, כן? לטענתם. זה כמו שנגיד אם אתה כתב פוליטי, אז האנשים שאתה כותב, הם שונאים אותך. אז אני חושב ש... ואני אומר את זה לא בשביל כאילו להרים לעצמי, אני אומר שזה משהו חשוב. זה ששונאים אותך זה חלק מהחיים, כאילו אתה אויב, זאת אומרת, זה בעיניי תובנה מרקסיסטית. זאת אומרת, המקום, העולם הוא מקום קונפליקטואלי. הפנטזיה שהכל יכול לקרות בטוב כל הזמן, היא פנטזיה של יובל נוח הררי. זה בדיוק המחשבה הליברליסטית הזאת, זה בדיוק the end of history. התפיסה הזאת של the end of history אומרת, בעצם פיצחנו את השיטה, ובסוף לא יהיה מלחמה. כי כולנו רוצים מערכת בנקאות בינלאומית וחופש פרט. ומסתבר שיש אנשים שרוצים לערוף את הראש ליזידים, ולא רוצים, אתה מבין? זאת אומרת, מסתבר שיש גם דאש. לא כולם רוצים את מה ש... לא יודע, אלן גרינספן ואיין רן חשבו שכולם רוצים. זה לא נכון, מסתבר שזה לא נכון. והעולם הוא מקום קונפליקטואלי, זה דבר נורא חשוב, זאת אומרת, זה דבר שאני באמת מאמין בו. האינטרסים שלך מתנגשים עם האינטרסים של אנשים אחרים. יש לך אחריות להיות בסדר, בעיקר כלפי נשים, בעיקר כלפי אנשים אחרים באופן כללי. אבל זה שאנשים כועסים עליך או לא אוהבים אותך, זה בסדר. זאת אומרת, יכול להיות שזה בגלל שהיית עם אישי, ואז אמרת, אני לא רוצה שנהיה ביחד יותר, וזה באמת נורא מעליב. כמו שאמרו לך את זה, זה היה נורא מעליב, כן? זאת אומרת, וזה חלק מהחיים. כאילו, זה הנקודה שאני מנסה להגיד. כי יש המון מתחים כאלה, וזה לא ה... זה באמת פועל יוצא של עיר, אבל זה גם בסדר. זה מה שרציתי להגיד. אני דבר נוסף שרציתי להגיד, לגבי הפטריות. פטריות זה בדיוק דוגמאות לגבולות של ויטקינשטיין. אנחנו דיברנו על ויטקינשטיין, ויטקינשטיין השורה שלו, שהיא הכי מפורסמת, ציטטתי אותה לא נכון ורציתי לתקן, זה גבולות השפה עם גבולות העולם. זאת אומרת, גבולות השפה שלי עם גבולות העולם שלי. וחוויות פטריות בגדול הם הפעם היחידה שבו זה לא נכון. זאת אומרת, שאתה על פטריות, גבולות השפה אינם גבולות העולם שלך יותר. ובגלל זה, כל מי שאי פעם היה בטריפ על פטריות, יודע שלא ניתן לתאר את זה אחר כך. זאת אומרת, אתה מנסה לתאר את זה במילים, וגם אם אתה משורר, גם אתה סופר, גם אתה בן אדם הכי ארטיקולט בעולם, השפה איננה מסוגלת לתאר את החוויה, נכון? ויש בזה, וזה מה שהופך את זה לכוח מיוחד. ואני חושב שאתה מתאר לי, נגיד, את זה שהיית מאוד חשוף רגשית, זה בעיניי תובנה מדהימה לגבי גם לקאן וגם לגבי ויטקינשטיין, כי זה בדיוק העניין. אנחנו משתמשים בשפה לתווך את החוויה שלנו של העולם. העולם הרגשי והעולם הפיזי הם too fucking much. זה too fucking much, אחי. ואתה חייב שפה לתווך את הדבר הזה. ומה שכוח חכם בויטקינשטיין, זה שהוא בא ומתחיל לפתח את הדבר הזה. זאת אומרת, אז בעצם, באיזה מובן זה מתווך לך? זה לא מתווך לך במובן של שמות עצם, שאתה לא יכול לראות רק חלקיקים. אז אתה אומר, אוקיי, נקרא לזה כיסא, נקרא לזה שולחן, אתה אוסף דברים, כן? לתת להם משהו. זה לא רק זה. זה עצם היחסיות. זה עצם ההיגיון, כן? זה גם מחשבה פילוסופית ותיקה, גם אצל קאנט כבר יש דברים כאלה, אבל הוא בעצם אומר, השפה עושה סדר בעולם באופן הרבה יותר רחב, היא מייצרת בכלל, לדוגמה, את המטווח של מה אפשרי ומה לא אפשרי, ואני חושב שהחוויה שלך של להיות בטריפ וחשוף רגשית, זה בדיוק, אתה כל כך חשוף רגשית, כי אתה כבר באמת אין לך את השפה, זאת אומרת, אתה לא יכול להשתמש בה, לשמור עליך. גם נורא אהבתי בסיפור שבסוף לא הצלחת לתקשר, מה עשית? הרמת יד. זאת אומרת, אתה באמת לא יכול בזמן, זאת אומרת, זה נורא קשה לתקשר באופן ארטיקולט, כי השפה קורסת, זאת אומרת, ההיגיון קורס, זה בדיוק ה-insane versus unsane.
היה יופי של צ'אנק הקודם, כן נשארתי כאילו עם כאבי לב, ולא בטוח שאני... יצליח להיות בנוחות עם, עם זהות הבן זונה עבור כמה אנשים.
אבל זה אומר, זומר, זומר שגם, לא משנה. זה אומר גם.
כן, אנחנו נדבר בפרקים הבאים, נראה איך זה יתקדם. לא משנה, חזרתי הביתה, ואז בדרך כלל, אני לא יודע אם יודעים, אבל כל אחד זה אינדיבידואלי, אבל הרבה פעמים כאילו יש עניין עם פטריות, שזה נגמר באיזה מין השלמה, או איזה... אפילו רומנטיקה על החיים, הרבה פעמים כאילו יש עניינים של כזה להיות מחובר לטבע, או יש בזה תמיד איזה אספקט חיובי. ופה אחרי האירוע הזה שקרה שם בפארק החורשות, חזרתי הביתה, והכל היה דארק. הייתי כאילו ממש בהייט, על כל דבר, אחי, אמרתי כאילו, צא מהטריפ, אני אשב על הפודקאסט שלנו, הייתי כאילו מין כזה, מה זה החרה הזה? הכל היה נראה לי מגעיל, העיר, אחי, הפאקים פרחים המזדיינים האלה שנבלו פה כבר, כל ה... הכל היה לי דארק. עכשיו, בתוך הלופ הדארקנסי הזה, לא מצאתי את עצמי, לא ידעתי מה לעשות, הלכתי לפה, הלכתי לשם, זה היה בסופה שההורים שהיו באילת, חזרו עם דייסון.
השואב אבק.
השואב אבק. עכשיו, אני...
אני חושבת מה... שלדייסון יש עולם שלם של מוצרים, שכולם בנויים לפי את הטכנולוגיית הליבה של השואב אבק. האהוב עליי הוא הדייסון בלייד, שזה המתקן שאתה מייבש איתו ידיים אחרי שאתה משתין.
ראיתי את זה.
אבל הוא כמובן לא מתקן לייבוש ידיים, זה דייסון בלייד. זה בלייד, אחי. זה סכין, סכין. מה זה? מה זה? סתם, הם כבר, עוד שנייה, נראה לי, הם פסע מלהמציא פורס נקניק, כמו שיש בקצה באו.
זה כיף.
דייסון סלייסר. משתמש בשאיבה בשביל לפרוס את הפרשוט.
אני נתתי עבודה על פורס נקניק, היה לי היסטוריה קצרה, עבדתי איזה שנה כטבח בפורט סעיד, שנתתי שם על הסלייסר, לחתוך את ה...
מה הם פורסים שם?
רוסט ביף. אוקיי. זה מדיטטיבי, זה אחלה מוצר, זה לשיחה אחרת. חזרה לדייסון. עמדתי מול הקרטון, פתחתי אותו, שוב, הכל נראה כמו פאקינג פורנו, אחי, פורנו שאוהבי אבק.
זה באמת פורנו.
כל הבית שלי כאילו קופסאות, דברים קטנים שאני כזה לא מבין מה לעשות עם זה. וחשבתי לעצמי, בצד אחד מישהו מתכנן את הטכנולוגיה, בצד השני עומד בן אדם כמות... האמוציות שהיה לי מהדייסון, אחד חשבתי על זה של כאילו, איזה לוזר אני שההורים שלי קנו לי דייסון, במין כזה, גם מין כזה.
אני מת שההורים שלי קנו לי
דייסון. אתם יכולים, אתם באילת, אולי תקנו לי דייסון.
לא, אני מת שאני מקנה בך, כל הסיפור אני רק אומר, פאק, איזה בן זו, אני אמין שיש לו דייסון חדש. מת את דייסון.
פשוט קנו את הדייסון, והרגשתי כזה פריבילג לוזר. ואז ראיתי אצל חברים, חברים הבורגנים האחרים שלי, שהם תולים את הדייסון, יש לו איזה מתקן, ואני,
כי אתה חייב להתאים אותו.
ואני מין כזה, אתה לא מבין איזה עוגמת נפש מזה שאני צריך לתקוע דיבל ו... עכשיו, עשיתי את זה בחיים, אבל אני מרגיש כזה...
לא, זה מועקה ברמה שאיפה.
כזה יוסלס. גם איפה אני אתלה ואיך אני אעשה, אני אשין מברגה, כאילו מין... אחי, נדפק לי המוח.
איך נקרא המברגו? מקיטה?
בסוף הביא השכן, הצלם, שאוט אאוט ליאיר.
המאזין מיאיר.
פרגן לי במקדחה שלו. בסוף הצלחתי לתלות את הדבר. אבל חשבתי, זה מאחורינו שם בזה, אפילו עשיתי, אתה מכיר עם הקבלים שעושים עם תופסנים כאלה?
כן, כן, כן.
אז עשיתי את זה בסוף הכי טייט, כאילו אפשר רגע לנהל דיון על הדבר הזה של, מה זה אחר הזה?
בטח.
זה סמל סטטוס, פתאום דייסון זה דבר שצריך אותו, או שהוא כאילו מין, לא יודע, סמל סטטוס, או כאילו מין, מה הבעיה כאילו מין, אפשר לתתת, למה יש לי את הדבר הזה, ולמה? ולמה לא כאילו הלכתי, אם זה היה באמת חשוב לי, למה לא הלכתי רגע עם עצמי, ושמתי את הכסף על הדייסון, כאילו מין משהו.
זה יקר ברמה, אני כל כמה חודשים, אני מחר רצה דייסון, או רצינו דייסון, ואז התקמצנתי, וקניתי עם תלושים לחג את החיקוי הסיני.
שרק.
השיומי, כן, שיומי שרק. תשמע, זה חרה. באמת זה חרה. לא בקטע של כאילו אני גזר, זה לא עובד טוב. כאילו אני 9 חודשים עם זה, שנה עם זה, זה כבר לא זה. ואני רוצה את הדייסון, וכל מה אני פותח את האינטרנט, ואני אומר, כמה זה עולה? ואני אומר, אוקיי, לא משנה. כאילו, אחי, זה עולה כמו, לא צחוק שנייה, זה המחיר היום של כאילו אוטו יד שנייה. אמיתי. האוטו הכי פושט שאתה יכול להביא, אם אתה עכשיו קונה פיאט פונטו שנת 97, זה המחיר של דייסון חדש. כאילו זה 3,000 שקל, 3,500 שקל, לפי דעתי. זאת אומרת, המרחק היום בין אוטו, חרה, שאתה תמות בתוכו, כי החגורה לא עובדת והברקס לא עובד, כן, אבל עדיין, זאת אומרת, דבר שמהנדסים בנו ופעם היה עולה $50,000, כן, היום הוא לא רחוק מהמחיר של הדייסון, כן, היה לי טיפה מגזים, אבל הדייסון הוא דבר מדהים, כי בעיניי הוא שילוב של שתי דברים שונים, אחד, כן יש שם קצת חדשנות, זאת אומרת, בקור של הדבר, הצליחו לעשות משהו, מישהו הצליח לחדש מוצר, שבאמת לא התחדש מאז ההובר, כן? זאת אומרת, השואב אבק היה מוצר ממוגדר, טכנולוגיה ממוגדרת לנשים, שהן בבית כל הזמן. anyway, זה ההיגיון, יש קבל, יש לך זמן, יש זה, זה שואב, כאילו, אתה מבין? והדייסון עשו דבר מדהים. דבר ראשון, הם יצרו שואב אלחוטי, זה ברמת ה... כאילו, מוצר, כן? זאת אומרת, זה ברמת ה... כאילו, הם הצליחו to make it, כאילו, אלחוטי, שזה כנראה כן דבר די מסובך, כי שואב אבק כמו קומקום, זה דבר שצריך כן מלא חשמל ומלא כוח, זה כן מסובך. דבר שני, הם בעצם הביאו מהפכה עיצובית. הם הצליחו לגרום לגברים לחשוב שלהשתלב במש בשולב אבק, זה כמו לראות בחייזרים במשחק מחשב. הדייסון מעוצב, כמו משחק שוטמאפ. אתה מחזיק רובה. ההורים שלך קנו לך רובה. ובגלל שזה רובה, וזה נשק, שאתה יכול לצוד איתו, לעשות סנייפינג לאבק בפינה, אתה, במובן הזה יש פה חדשנות אמיתית, הם הצליחו to revolutionize את השוק הזה של השואב אבק, זה כבר לא רק לנשים, זה כבר לא להקרות בית, זה בכלל לא דבר שהוא נגוע ופרטי וביתי וזה, זה cutting edge technology אחי, ואתה כגבר רוצה cutting edge technology, במובן הזה זה מדהים באמת לראות איך זה נהיה סטנדרט, זאת אומרת, עכשיו גם אני שאני כאילו בן אדם לא, באמת, אני אומר באמת, אני לא בן אדם כזה צרכני, כי אני לא אוהב לקנות גאדג'טים, אני לא זה, אין לי, זה, אני מרגיש בצורה אובייקטיבית שאני צריך דייסון. אני צריך את הדייסון, כמו שאני השבוע הבנתי שאני צריך נינג'ה. עכשיו, אני לא צריך נינג'ה, כן? אני פשוט, זה כבר נהיה הסטנדרט, אתה מבין? עכשיו, אני לדוגמה צריך שואב, אני צריך מדיח. כאילו, זה דבר שקרה לי לפני 4 שנים, שנכנסתי לדירה עם מדיח, כל בן אדם שחי עם מדיח יגיד לך את זה, בשנייה שאתה חי עם מדיח, אתה לא יכול יותר בלעדיו. זה דרך כלל לא נכון לגבי המון טכנולוגיות אחרות. זאת אומרת,
זה עובד עם משקפי שמש.
נכון. זה, אני מסכים איתך, ב-100%, זה נכון.
יש את האלה שפשוט לא עושים את זה, ואתה כן כזה, איך זה יכול להיות?
זה מטורף בעיניי.
איך זה יכול להיות?
לא, זה בלתי נתפס בעיניי.
כן.
זה בדיוק נורא יפה לקשר בין טכנולוגיה וחדשנות לבורגנות. קור של הדייסון כן יש עניין טכנולוגי, אני לא רוצה להיכנס לזה, פשוט קראתי על זה פעם. מי שהמציא את הטכנולוגיית שאיבה, ליבה של הדייסון, הוא באמת איזה מהנדס גאון, וזה באמת היה התקדמות. זאת אומרת, שואבי אבק עבדו בצורה מסוימת, ואז הוא יבא עם איזה רעיון, שלא יודע, צנטריפוגות, משהו, כאילו, זה עובד באופן אחר, כן, מההובר. במובן הזה, אז כן יש שם איזה, באמת איזשהו פטנט. אבל בנוסף לזה, ברור שיש פה תהליך הרבה יותר גדול שקשור לבורגנות, והמקום הזה של צרכנות טכנולוגית כהכרח, אתה חייב את זה. זה הבדיחה הנורא סקסיסטית של קריס רוק. מאחד מהמערכונים שלו, הוא אומר את זה על נשים, אבל זה נכון לגבי כולם, הוא אומר שכאילו נשים לא יכולות לרדת באיכות חיים, זאת אומרת, ברגע שאתה כאילו, כאילו אומר, על אשתו, הוא אומר, ברגע שאלינו רמה, אז היא לא, אני לא יכול יותר כאילו מין שזה ירד, אבל זה נכון לגבי כולנו, כאילו ברגע שאתה חי עם דבר כזה, זה כבר נהיה שקוף ואתה חייב את זה, אתה פשוט חייב את זה, דוגמה, אני חייב היום תריסים חשמליים, כי חייתי עם תריסים חשמליים, אני לעולם לא אשתמש בחוט המזדיין הזה, שיש בדירות ישראל עם שוח, ולא יהיה את זה, לא יהיה את זה יותר.
עונה, חזרה למושב ולוולטר בנימין, יש לנו איזה חבר, שמשפחה כזה מגה עשירה, אתה יודע, משהו לא סביר, אחי, אחי, אווירה של אחוזה של וינסנט צ'ייס כזה, והפמליה, איך המשפחה עשתה את הכסף?
סיילנט ולקרו.
הסבא המציא את הפטנט, של התריסים משרדיים, המסתובב הזה.
וואו, האמת שזה פטנט מדהים.
איזה כאילו, איזה נונסנס.
אז הבנת את הבדיחה שלי על הסיילנט ולקרו? אתה זוכר את הסרט היפסטרים? זה הסרט היפסטרים של כאילו הדור הקודם, לפני 500 Days of Summer, הסרט שהגדיר את ההיפסטרים היה גארדן סטייט, של זאק ברף. אתה זוכר את גארדן סטייט? זה הסרט שהכיר לכולם, The Shins.
שלחת אותי לראות את זה, כן. גארדן
סטייט זה היה זה, זאק ברף, זה הסרט.
לא, כמעט מפורסמים.
כמעט מפורסמים לא סרט היפסטרים, סרט על 70s. דווקא ממש לא, כאילו סביבה פרסומים זה משהו אחר. סביבה פרסומים זה סרט לנוסטלגיה. זה סרט שיוצא בסוף ה-90s, להגיד לך, ה-70s לא היה את תקופה נגועה של אונס ואלימות, אלא תקופה של רוק אנד רול כיפי. זה בדיוק איך עובד נוסטלגיה, וזו דוגמה נורא יפה לאיך נוסטלגיה תמיד עובד ביחידות של 20 שנה. ב-99 יוצא סרט על זה ש-72 הייתה השנה הכי מגניבה. דבר מדהים.
היה שם, כן, משהו זכור לי עם סצנה עם...
טייני דנסר.
כן, בדיוק.
ברור, זה הסצנה האיקונית. זה סרט תקופתי. במקביל לזה מתחיל הקולנוע, שהוא באמת לימים יהפוך להיות הקולנוע ההיפסטרי, הוא יזכה לשם Mumblecore, אוקיי? כאילו, כמו שוגייזינג, זה בעצם המקבילה התרבותית, הקולנועית של שוגייזינג, של כאילו בכיינים, גברים לבנים בכיינים.
שמי שלא יודע, שוגייז, סגנון מוזיקלי.
שבו הסולן מסתכל על הנעליים שלו כל ההופעה, ולכן זה נקרא שוגייזינג, כי הוא כל כך עצוב, שהוא פשוט לא מסוגל להישר מבט לקהל.
יפה, כן. ואני, אבל לא הרי רבים יודעים, גייז זה לבהות.
גייז זה מבט, כן.
כן, כן. אז איזה וייב של כאילו ערימות של אפקטים, ואתה כזה לא מבין את השירה, וזה שמעו סלואו דיי.
עזוב, הקור של הרעיון, שו גייז, זה אומר, הסולן מסתכל על הנעליים שלו, כי הוא נבוך והוא מוצף רגשית, והשירים שלו כנראה עוסקים באחד משתי הדברים האלה, או בזה שהוא נבוך, או בזה שהוא מוצף רגשית. זק ברף, הכוכב של סקראבס, היה לרגע במאי נורא מבטיח, עד היום הוא נחשב במאי מבטיח, והסרט הראשון שהוא עשה, אני חושב שהראשון שלו, זה גארדן סטייט. סרט על איך אמא שלו נפטרה, הוא חוזר הביתה לעיירה שהוא גדל בה בניו ג'רזי, ניו ג'רזי היא הגארדן סטייט, והוא פוגש שם את האידיאל הנשי, שהיא המאניק פיקסי דרים גרל, בדמות נטלי פורטמן, שהיא נורא מוזרה וקוורקי, אבל היא גם שובבה וגם מינית וחמודה, אבל היא גם קצת שובבה, כאילו מין האידיאל הזה שכאילו אחר כך זוהי דשנל תיקח לאקסטרים ב-500 Days of Summer, ויש שם, כמו שב-500 Days of Summer יש את הסצנה האיקונית שהיא אומרת לו, you also like the Smiths, כנראה השורה הכי בלתי נסבלת שכתבה אי פעם בקולנוע, אז בגרסה היותר מקורית של זה בגארדן סטייט, היא אומרת לו, אתה מכיר את השינס? ואז הוא אומר לה לא, אז היא אומרת לו, it will change your life, והיא שמה לו את האוזניות על הראש, והוא שומע ניו סלנג של השינס, והשינס כאילו מין באותו רגע מתפוצצים, ופשוט נהפכים להיות הלהקת אינדי הכי כאילו מין, כולם שומעים אותה וזה. למה אני אומר את כל זה? כי יש סצנה נורא מפורסמת, שהם הולכים לבית של חבר שלו, שנשאר בניו ג'רזי, והתעשר, וחי, כמו שאיך קראת לזה, האחוזה של וינס, אבל באמת, עכשיו, הוא חי שם באיזה מין מנשן, אבל הוא כאילו מין בחור צעיר טמבל, אז כל המנשן ריק, וממה הוא התעשר? הוא המציא, זה היה בדיחה שחוזרת כל הסרט, סיילנט ולקרו, סקוט שלא עושה רעש.
מעולה.
זה מעולה, למה? כי זה בדיוק דוגמה, זה בעיניי באמת חדשנות.
אם נסכם את הכל, בסוף, אחי, מחפשים מודל של אותה קורקית מגניבה, זה, next thing you know, לוקחים פטריות והיא מתעלמת ממך ברחוב.
אבל זה בעיניי בדיוק התובנה.
וככה אנחנו נסגור את הפרק, לא? מה התובנה?
לא, אני רוצה כן להגיד, כי זה כן חשוב, כי אני חושב שדווקא זה בדיוק המקום שבו, כאילו, מה שאנחנו מנסים לעשות פה, כאילו, האינטלקטואליות הזאת, שהיא כאילו, אינטלקטואליות שהיא לא אקדמית, נגיד זה ככה, זאת אומרת, היא בדיוק נועדה כן לעזור עם דברים כאלה. כאילו, במובן הזה, בעיניי, כן משמעותי להבין, הן כגבר והן כאישה, שיש מונח שנקרא Manic Pixie Dream Girl. כאילו, הקולנוע והתרבות האמריקאית יצרו אידיאל נשי, שנקרא Manic Pixie Dream Girl. כאילו, עכשיו זה נתון, זה ידוע, דיברו על זה, אני לא חוקר מגדר, אני לא חוקר קולנוע, אבל כאילו, בעיניי יש משהו נורא משמעותי בלהבין שחינכו אותך לרצות משהו מסוים, וחינכו בחורות שלהיות קוקטית, ששומעת שינס עם אוזניות גדולות על אופניים ועם סלסלה, זה האסתטיקה. זה בדיוק העניין, שאתה יכול לעשות גניאולוגיה לתרבות שלנו, ואם תראה היום זה, אתה תבין את הדברים האלה, ואז אני חושב שכגבר וגם כאישה זה מקל. אתה אומר, אוקיי, הנה יש פה איזשהו אידיאל שמנהלים אותי, כמו שנגיד אני משחרר של המון נשים, נורא משחרר להבין את כל הדיסקורס ואידיאל היופי. כאילו, יש משהו בידיעה שמשחרר אותך. ואנחנו עכשיו יכולים לדעת שכל הדברים האלה הם פוליציה של תרבות אמריקאית.
עד כאן היסטוריה אינטלקטואלית גסה, תודה רבה לעומר בן יעקב, ללהקת בסיסטיות על המוזיקה המקורית. לי קוראים דור קומט, אני ערכתי והפקתי את הפרק הזה, מנופף לכולכם לשלום, מקווה שתחזירו לי. יאללה ביי.